זה לא רק הכסף, זו החקיקה. ידיעות אחרונות עשה לנו סדר ברשימת הצעות החוק שמונחות כבר על שולחן הכנסת. אז הנה זה בא, לא סופי. חוק החסינות מעניק לרבנים חסינות מעבירות של הסתה. חוק חג הפסח בצהל, איסור על הכנסת חמץ גם לחדרים פרטיים בתוך הבסיסים. חוק יסוד לימוד תורה מגדיר את התורה כערך עליון ומעניק כתבות לבני הישיבות. חוק הרבנים מחזק את מעמדה של הרבנות הראשית בהליך בחירת רבנים מקומיים על חשבון נציגים של השלטון המקומי. חוק הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים שמסמיך אותם לדון גם בעניינים אזרחיים כבוררים. חוק המזונות מסמיך את בתי הדין הרבניים לדון בסוגיית מזונות ילדים. התיקון לחוק השבות שמבטל את סעיף הנכד, שינוי משוואת העלייה, כפי שמקובל היום. חוק הגיור מבטל את ההכרה בגיורים הלא אורתודוקסיים. כל החוקים אגב, או שהונחו על שולחן הכנסת, או שנידונים כבר בוועדת חוקה. ומעל כל אלה, שתי פצצות מתקתקות. חוק הרכבת הקלה, שאוסר על תחבורה ציבורית בשבת, את הרמזים הראשונים לכך ראינו כבר בסוף השבוע הזה, המחאה הייתה בתחנות הרכבת, בכל הכוח, המוחים מתכוונים להמשיך בכל סוף שבוע, עד שיוסר מבחינתם האיסור על נסיעת הרכבת בשבת. והמגה פיצוץ שמסתמן, חוק הגיוס. זה לא יעבור בשקט. וזה עוד מבלי להזכיר את סגן השר אבי מעוז והרעיונות האנטי-ליברליים שלו במערכת החינוך, וזוהי רק ההתחלה, רק שמנו את זה כאן. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון.
בגץ קיבל לפני זמן קצר את עתירת עלות נגד קיצור יום הלימודים בחינוך המיוחד, מיד כל הפרטים, וגם תוכנית החומש למזרח ירושלים בהיקף של יותר משלושה מיליארד שקלים. אושרה הבוקר, האם ה-200 מיליון למכינות להשכלה גבוהה באוניברסיטה העברית בפנים, בניגוד לעמדת שר האוצר? נשאל את ראש עיריית ירושלים, משה לאון. ומשרד התרבות מבטל את תוכנית רוח התרבות. במסגרתה, היא מתקצבת אירועי תרבות בכל הארץ. איך זה ישפיע על מוסדות התרבות? נשאל את מנהלת תיאטרון חיפה, ניצה בן צבי. איפה הכסף? עורכת יעל איילון מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו אליי קונפלד. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. כאמור, בגץ ביטל את החלטת משרד החינוך לקצר את יום הלימודים במסגרות החינוך המיוחדות לילדים על הרצף האוטיסטי. בית המשפט העליון קיבל פה אחד שתי עתירות שהוגשו על ידי ארגון עלות וההורים. יוני קנרי מקבוצת הורים מצילים מסגרות תקשורת מרוצה מההחלטה.
התשובה שקיבלנו הייתה לטובתנו, בית המשפט החליט לא להישמע לתכנותני משרד החינוך שאין להם את כוח האדם, אלא אמר שהם חייבים למצוא את כוח האדם באשר הוא, כמו שלא מבטלים שיעורי מתמטיקה או שיעורי ספרות, למרות הקושי של מציאת המורים. גם את הסייעים והסייעות ואת המורים לחינוך המיוחד צריך למצוא, ולוותר זה לא אופציה.
עוד מעט נרחיב בעניין הזה. הממשלה אישרה הבוקר את תוכנית החומש למזרח ירושלים בעלות של 3.2 מיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג את התוכנית בישיבת הממשלה.
ההחלטה הזאת כוללת פיתוח מסיבי של תשתיות, רפורמה במערכת הבריאות, רפורמה במערכת הרווחה, הגברת הביטחון האישי, הגדלת התעסוקה והעלאת זכאי תעודות בגרות. אנחנו בונים את ירושלים, אנחנו מחזקים את המשילות בירושלים, אנחנו מאחדים את ירושלים.
מרכז השלטון המקומי הכריז על שביתת הזדהות למשך שעתיים עם הרשויות המקומיות הערביות במחאה על הקפאת מענקי האיזון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב על החלטת המרכז.
אני אומר בעניין הזה לחבריי בשלטון המקומי, לא מבין את ההודעה המוזרה הזאת של ביבס מהבוקר. שביתה על מה, על כלום. ראשי הרשויות צריכים להיות הראשונים שמשלבים איתנו ידיים ומצטרפים למאבק הצודק והנכון הזה למצוא את הדרכים הנכונות להעביר את התקציבים כדי שהם ישמשו, כפי שאמרתי, למטרתם ולא יצרו לנו המון בעיות במקומות אחרים. אני קורא לראשי הרשויות במגזר הערבי, שלבו איתנו ידיים, שתפו פעולה כדי שנעשה את זה נכון. אתם אמורים להיות בעלי האינטרס הראשון שהמהלכים האלה יבוצעו. אתם הראשונים לשלם את מחיר האלימות והאיומים והסחיטה והפרוטקשן שמופעלים עליכם ועל כל העובדים שלכם ברשות השלטון המקומי, כדי שנוכל לשרת נכון את אזרחי ישראל כולם.
בחודשים יוני עד אוגוסט פוטרו מעבודתם 15,900 עובדים המוגדרים מפוטרי קיץ. מנתוני שירות התעסוקה עולה ש85% מהמפוטרים הן נשים, ומחצית מהן פוטרו גם בתקופות הקיץ הקודמות. רמי גרעור, מנכ"ל שירות התעסוקה, מסביר.
הפיטורים הזמנים הללו הפכו למרבה הצער לחלק מהנוף הקבוע של הקיץ בישראל. משמעות הדבר היא פגיעה ביציבות התעסוקתית של אלפי עובדים ובעיקר עובדות, המשפיעה על החסכונות הפנסיונים שלהם ועתידה להעריק קשיים על פרנסתם בגיל פרישה. גם השנה חזינו בתופעה זו, היא אמנם נעשית במסגרת החוק, אך טוב היה אם הייתה עוברת מן העולם.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד וחוזרים. הממשלה אישרה היום החלטה שמוציאה לדרך את תוכנית החומש השנייה לצמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים. התוכנית הזו נעמדת בהיקף של 3.2 מיליארד שקלים. למה זה מיועד בדיוק? איך זה יתחלק? שלום למשה לאון, ראש עיריית ירושלים.
שלום רב ירושלים.
קודם כל תסביר לנו מה התוכנית הזאת בעצם, למה היא מיועדת? היא מיועדת רק למזרח ירושלים, יהודים, ערבים, איך אתה רואה את החלוקה?
היא מיועדת למזרח ירושלים, כמו שאנחנו שומעים, מזרח ירושלים. למה? משום שאנחנו, כשאנחנו מדברים על, לדוגמה, על תשתיות כבישים, אז זה כולם, גם יהודים נוסעים וגם ערבים נוסעים, וכולם נוסעים שם, אז בהחלט מדובר פה בהשקעה למזרח העיר, כשהיא מחולקת לתשתיות, לביוב, למעשה באמת הקטנת פערים ולחינוך. החינוך הוא מאוד מאוד משמעותי במזרח העיר, הוא מאוד חשוב שאנחנו נשקיע כמה שיותר תקציבים גדולים למזרח העיר בחינוך, משום ששם יש שם גם בעיה של שיטת החינוך, שיטת החינוך הירדנית, לא יומן, את יודעת, אנחנו כבר אחרי 56 שנה של שחרור ירושלים, ועדיין מדברים שם על שיטת חינוך ירדנית, וגם על העלאת הרמה, העלאת רמת הלימוד במזרח העיר.
כלומר, כשאתה אומר חינוך זה מיועד רק לתלמידי מזרח ירושלים הערבים?
כן, כן, בהחלט. רוב, רובם ככולם של תלמידי מזרח ירושלים ערבים.
איפה התלמידים היהודים? הרי גרים שם, גרות שם גם משפחות יהודיות.
לא, זה לא כלול, אנחנו לא כוללים את זה. לא, הם קשורים למערכת החינוך הישראלית כולה, ויש להם את הבתי ספר שלהם, אבל הם לא הבתי ספר שלהם אולי חוץ מאחד, שניים, הם לא במזרח היום.
עכשיו תגיד, ה-200 מיליון שקלים המדוברים האלה של כמה שבועות האחרונים, זה כלול בתוך זה? זה מחוץ לדבר הזה?
ענת, למעשה, עשו פה רעש יותר מדי גדול מה-200 מיליון שקל האלה. הם חשובים. אני לרגע לא מפחית מחשיבותן, משום שסך הכל שאתה משקיע מאות מיליונים בחינוך של התיכונים ושל בתי ספר סודיים, אז גם צריך להשקיע בהשכלה הגבוהה, וזה בהחלט סכום חשוב.
כלומר, הכסף הזה מיועד גם לאוניברסיטה.
כמובן, הוא מיועד לאוניברסיטה, הוא מיועד למכינות בעיקר. לא שמה מביא את זה לאוניברסיטה ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. למעשה המטרה של התקציב הזה הוא לממן כמה שיותר סטודנטים במזרח העיר שילמדו במכינות שיכינו אותם ללימודי השכלה גבוהה בתוך המוסדות להשכלה גבוהה
שברחבי מדינת ישראל. אני רק רוצה שנבהיר, כי הסביב זה ויכוח מאוד גדול. זה כלול בתוך התוכנית הזאת?
הסכום כלול בתוך התוכנית. כיצד להוציא אותו, איך להוציא אותו, הוקמה ועדה שתפקידה תוך 60 יום לתת המלצות. אבל באופן עקרוני, הסכום כלול ומתוקצב, וגם אני בטוח שאנחנו נשתמש בו.
לא, אז אני רוצה להבין, התגברתם על שר האוצר סמוטריץ' או מה?
אני לא משתמש במונחים, אני התגברתם, או מי ניצח, מה ניצח.
לא, כי הוא, אתה יודע, אם זה כמו הילדים, אז הוא התחיל, אז לכן אני ממשיכה אותו.
לא, הוא התחיל בזה שהוא חושש שמתארגנים תאים אסלאמיים קיצוניים באוניברסיטאות.
ואתה אמרת שלא.
אני אמרתי שלא, גם השב"כ אומר שלא, ולכן יש את הוועדה הזו שצריכה למעשה לבדוק את הנושא הזה, או ביותר נכון, כיצד למנוע שיקרו כאלה מקרים, ולהמליץ כיצד להוציא את ה-200 מיליון שקל.
אגב, ממתי הכסף הזה עובר?
אגב, עונת רק שנבהיר, מדובר פה על 200 מיליון שקל, מתוך 3.2 מיליארד
שקל. בסדר, אבל הסיפור הזה של ההקצבה לאוניברסיטה העברית, כולל כל הדיונים שהיו סביב זה, הוא מאוד ספציפי, ולכן חשוב להבהיר, בניגוד למה שאמר שר האוצר, מה שאתה חושב, מה שנשיא האוניברסיטה חושב, מה שראש השב"כ וראש המל"ל.
זה לא סוד, אני אמרתי לו גם את מה שאני חושב, ואני חושב שבסופו של יום, אנחנו נגיע לנוסחה מוסכמת על אופי ההוצאה של התקציב, זה יקרה ב-60 יום.
תוך 60 יום?
כן.
גם אם זה יהיה בניגוד לדעתו של סמוטריץ'?
אני לא חושב שיהיה פה משהו בניגוד לדעתו של סמוטריץ', אנחנו סך הכל נגיע להסכמה, תקשיבי, זה לא ויכוח אם להוציא כסף או לא להוציא כסף.
לא, זה, כי הוא אמר שזה מגדל טרוריסטים וכל מיני דברים
כאלה. אז זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להוכיח, שזה לא משהו מגדל. וזה לא מה שקורה, ואני מקווה שאפשר להוכיח את זה פחות מ-60 יום.
עכשיו בואו נדבר על הסדרי מקרקעין, לטובת מי זה יעבוד?
גם, את צריכה להבין, במזרח העיר מדובר פה בקרקעות שהן לא קשה מאוד להוכיח בעלויות של תושבי מזרח עליהן. ומכיוון שרוצים לבנות שם, עוד פעם, רוצים לבנות בנייה עבור תושבי מזרח העיר, אז יש הסדרים שונים שאנחנו צריכים לעשות. זה תקציב מיוחד, זה תקציב שעושים אותו, הוא בהחלט לטובת תושבי מזרח העיר.
כלומר, התושבים הערבים של מזרח העיר.
כן, כן, כן.
יפה. טוב, עכשיו תגיד, בסופו של דבר, הרי מחר יש שביתת הזרה של שעתיים של ראשי הרשויות המקומיות. איפה אתה בסיפור?
אני, האמת שאני עדיין לא יודע, אני מכיוון שהייתי כל הבוקר בישיבת ממשלה, אז אני עדיין לא יודע מה הסיפור, אבל אנחנו לא שופטים כאן בירושלים, מי שקובע גם אם שופטים או לא, זה הסתדרות העובדים, ונכון לרגע זה, עד כמה שהבנתי שהם לא שופטים, אני לא יכול לבוא בתלונות על כך שלא מעבירים לי תקציבים לעיריית ירושלים, או במיוחד היום אחרי החלטה של היום, שגם מזרח העיר לא מורכבת, אז בהחלט אני לא חושב שיש סיבה
לשביתה. ואם כן, 100%, ואם כן ישבטו, אתה תצטרף או שלא?
לא, אני לא אצטרף.
אוקיי, טוב, עכשיו רק תגיד לי לסיום, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, איך התקציבים האלה התחלקו?
כלומר, הם 5 שנים, כמו שאת יודעת.
כן.
בכל משרד יש את האחריות שלו. עיקר התקציב הוא מאות מיליון של שקלים לחינוך, ואותם העירייה מנהלת ביחד עם משרד החינוך.
שזה קורה כבר או שזה נגיד יהיה מ-24?
לא, 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 זה קורה ממש. היינו לחוצים להעביר את זה עכשיו, לפני תחילת שנת הלימודים הראשון בספטמבר, ואנחנו בהחלט מוציאים אותו כבר מעכשיו.
כל 3.2 מיליארד?
לא, 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 אמרתי, על פני 5 שנים.
5 שנים.
אבל כל אחד בחלק היחסי, כן, בהחלט.
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום. גל ינובסקי הוא רכז פיתוח מדיניות עירמים. שלום גל.
שלום, שלום.
אני מניחה שקראת את התוכנית. איפה נכון. הפלוס, איפה המינוס?
אז קראתי את התוכנית ושמעתי גם את ראש העיר עכשיו. התוכנית מלאה בפלוסים וגם מלאה במינוסים.
אוקיי.
צריך לומר שקודם כל מדובר בתוכנית חומש שנייה, שבאה כתוכנית המשך, בתוכנית החומש הראשונה מ-2018, שהיא התקבלה אחרי יותר מ-50 שנים שבהם המדינה לא השקיעה בכלל במזרח ירושלים, החלישה אותה ותרמה להיחלשותה הכלכלית-חברתית של
תושביה. כלומר, יש פער, אבל מוטב מאוחר.
מוטב מאוחר, בהחלט, כן. אנחנו מדברים על תוכנית חדשה של 3.2 מיליארד שקל, אחרי שהקודם הייתה 2.1 מיליארד, אין בכספים האלה כדי לחסות על 50 ומשהו שנים של הזנחה, אבל כן, בהחלט הגיע הזמן. עכשיו, מבחינת הפרקים עצמם, אז יש פרקים שבמובהק מועילים לתושבים, יש פרקים בהחלטה שהם, קראתי גם את ההודעה של ראש העיר וגם של שר האוצר סמוטריץ' שמדברים על משילות, אז ההחלטה היא החלטה שמוגדרת כהחלטה לצמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים, ולא החלטה לחיזוק ריבונות ומשילות, וכזאת גם חשוב שהממשלה תראה אותה.
כשאתה מדבר על היחס בין ערבים תושבי מזרח ירושלים לבין יהודים, שזה מיעוט, איך זה מתחלק בכסף? כי ראש העיר אומר, זה עובד לטובת האזרחים הערבים של מזרח ירושלים.
תראי, ההחלטה היא החלטה לצמצום פערים במזרח ירושלים, וברור לחלוטין שמדובר על תושבי הערבים של מזרח ירושלים.
נכון.
לא מדברים פה על תושבי גילו או על תושבי נווה יעקב, כן? בתוך זה, כמו שהוא אמר, אז באמת נגיד בתחום הכבישים, הכבישים מועילים גם לתושבים היהודים וגם לתושבים הפלסטינים.
בסדר, שזה לגיטימי, כי כולם גרים שם.
נכון, אבל תחום החינוך, נגיד, הוא באמת, הכסף אמור להיות כסף שמיועד לתושבים הפלסטינים במזרח ירושלים.
וזה יהיה? כלומר, מניסיונך, אתם עוקבים בירמים אחרי, כן, אחרי העברות כספים ותוכניות.
אז כן, תראי, ברוב הדברים בתוכנית, אני שמעתי את ראש העיר מדבר על הסדר המקרקעין בסוף השיחה שלכם, ובאמת הסדר המקרקעין הוא היה המקל הגדול בתוכנית החומש הקודמת. אם היו עוזרים גם בתוכנית, אז זה היה המקל הגדול. ובהצטלה של שיפור המצבם של תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים, ורשימת בעלות על שמם, מה שקרה בפועל זה שברוב המקומות שבהם קודם הסדר המקרקעין, הוא קודם לטובת המדינה או מתנחלים במזרח ירושלים, כדי לקדם רישום על שמם וגדל קרקעות של פלסטינים במזרח ירושלים. לצערנו, החלק הזה בתוכנית נכנס גם לתוכנית החומש החדשה, אמנם בסעיף קטן, אבל בכל זאת, היה עדיף שהוא לא יהיה חלק ממנה בכלל.
אוקיי.
הוא לא משרת.
אוקיי, עוד שני דברים לסיום, גם תחבורה וגם בריאות?
אז סעיף הבריאות הוא סעיף שיש בו הרבה יותר השקעה מפעם שעברה. 100 מיליון שקלים הושקעו בסעיף הזה הפעם, לעומת 30 מיליון פעם שעברה. חבל מאוד שהכסף הזה לא מוכוון בין השאר למה שההחלטה שמה דגש עליו בפעם שעברה, וזה העברה להפעלה ישירה של קופות החולים, כי במזרח ירושלים קופות החולים מופעלות על ידי קבלנים ששמים דגש על רווחים אישיים ולא על טובת התושבים שהם משרתים. לגבי התחבורה ששאלת, אני אגיד שאחד הדברים שחסרים מאוד בהחלטה הזאת, וחבל שכך, זה השקעה בכספים לכבישי גישה לבתי ספר. לפני בערך 5 חודשים הייתה תאונה איומה במחנה פליטים שועפאט, 3 ילדים קטנים נהרגו בדרכם לבית הספר, בגלל שהכבישים משובשים, בגלל שהן מדרכות, ראש העיר ידע להגיע לשם ביחד עם שר החינוך לאחר מכן, ולבקר את המשפחה של אותם ילדים. טוב הוא יעשה אם הוא ידאג שחלק מהכספים מוקדשים לכבישים, יעברו גם לכבישי גישה לבתי ספר שמצבם במזרח ירושלים מחפיר.
כן. תגיד, אתה מאמין שבסופו של דבר ה-200 מיליון לאוניברסיטה העברית יינתנו למכינות?
תראי, שאלה טובה. שמעתי אותו מדבר גם לגבי זה, ואני כמובן מקווה...
כי הוא בעד, הוא היה כל הזמן בעד.
הוא היה כל הזמן בעד, ככה הוא דיבר, אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה. הסעיף המדובר, הסעיף שדרכו הכניסו את ה-200 מיליון האלה, זה סעיף בפרק התעסוקה ולא בפרק החינוך. זה סעיף שמדבר על ועדה שתקום, שתכלול נציג של משרד האוצר, נציג של עיריית ירושלים ונציג של משרד ירושלים.
שתוך 60 יום אמורים להחליט על העברת הכסף.
כן, אמורים לקבל החלטה. הם לא אמורים להחליט על העברת הכסף, ולא ברור מה יעבור ואיך יעבור. אני רוצה להאמין שזה אכן יעבור ושהמכינות ייפתחו. האם זה יקרה? חזון למועד. אני לא נביא.
חזון לא כך רחוק, 60 יום אפשר לסבול. גל ינובסקי, רכז פיתוח ירמים. תודה רבה, גל.
בשמחה.
שלום, שלום. אנחנו לעדכוני תנועה ופרסומות. ידיעה שמשמחת מן הסתם הרבה מאוד ארגונים והורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בגץ ביטל ממש לפני זמן קצר את החלטת משרד החינוך לקיצור יום הלימודים בחינוך המיוחד. מגיש העתירה בשם כמה מאות משפחות הוא עורך הדין עידן שחם, שייצג את המשפחות העותרות. עורך הדין שחם, שלום.
שלום, תודה רבה.
טוב, אז קודם כל, מה אומרים השופטים בהחלטה שלהם? למה הם מקבלים את העתירה שלכם?
אז למעשה ההחלטה עוסקת בכמה מישורים. קודם כל נקבע שנפל פגם בזה ש... נציבות לשוויון זכויות לאנשים מוגבלויות לא הייתה מעורבת בהליך לקבלת ההחלטה. לא נתנו זמן התארגנות מספיק למשפחות, להורים העובדים, לקיצור של שעה ביום הלימודים, לילדים על הרצף האוטיסטי, מן הסתם דורש הערכות שלא ניתנה להם. השופטים מדברים על זה שגם יש פה איזשהו מושג שנקרא leveling down, זאת אומרת... פוגעים בכולם בגלל שחלק מסתדר וחלק לא מסתדר, אז משווים כלפי מטה.
רק נזכיר על מה דיברנו, קיצור, יום הלימודים יקוצר בשעה אחת, לכל הילדים בחינוך המיוחד, מה שמכביד גם על הילדים שצריכים לבוא הביתה עם טיפול מיוחד, וגם על ההורים שצריכים לקצר יום עבודה וכו'. כן, בבקשה.
בוודאי, בוודאי. בעצם ההחלטה באופן גורף, גם במקומות שבהם לא היה מחסור בכוח אדם, משרד החינוך אמר, כדי להשוות תנאים, אנחנו משווים כלפי מטה ומקצרים בשעה, ואת זה בג"ץ פסל. והיה גם איזשהו עניין של סמכות, ההחלטה כזו, הרת גורל, צריכה להתקבל על ידי שר החינוך, והתקבלה על ידי מנכ"ל משרד החינוך, ולא על ידי השר במקרה שלנו.
מנכ"ל משרד החינוך שכבר לא קיים.
נכון, הוא חלף, הוא עזב את תפקידו קצת אחרי...
לא, הוא חלף, יש לו ממלא מקום.
נכון.
בשלב הזה. אז כלומר, מה שנקרא, דעתו לא קובעת.
נכון, במובן המשפטי. הוא לא זה שהיה אמור לקבל את ההחלטה, ובגץ הודיע למדינה שצריך לתקן את האופן שבו התקבלה ההחלטה.
כלומר, מה שקורה מ-1 בספטמבר, שהילדים לומדים, כמו שלמדו בשנה שעברה?
נכון, מה שהיה הוא שיהיה. הברירת המחדל היא שיום הלימודים במסגרות התקשורת לילדים אוטיסטים הוא עד 4.45 ולא עד 4, ובמקרים של מחסור נקודתי יש למוסד החינוך אפשרות לפנות למשרד ולקבל אישור. כך היה בעבר, כן. וכך גם בשנה הקרובה.
תגיד, עורך הדין שחם, שתי שאלות. קודם כל, האם משרד החינוך, אתם חושבים או שמעתם איזשהו רמז שהם עומדים להרער על ההחלטה הזאת?
תראי, בבגץ אין כל כך זכות ערעור.
כן,
יש
ברור,
משהו אבל... שנקרא דיון נוסף. כן. אני לא שמעתי כלום, פסק הדין פורסם רק לפני שעתיים.
כן.
ואנחנו נמצאים פחות משבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, אני לא יודע מה יהיה. אבל אני חושב שכולם מנסים למצוא את הפתרונות במצוקה הקשה שקיימת גם ככה במערכת החינוך, ואנחנו מקווים שמשרד החינוך עכשיו יעבוד על פתרון אמיתי לאורך ארוך טווח, שיעשה טוב לכולנו, גם למשפחות ולילדים.
תגיד, והשאלה השנייה, האם במהלך ההנמקה, כשהשופטים הקריאו את ההחלטה שלהם, נשמע צמד המילים לא סביר ש...
פסק הדין לא משתמש בעילת הסבירות, הוא משתמש בעילות משפטיות אחרות ונכונות וחזקות, ומצא את הדרך לומר את דברו.
אתם מרוצים, ההורים מרוצים?
מאוד מרוצים. מאוד מרוצים, אנחנו מקבלים מהרגע שפורסם פסק הדין, מקבלים ברכות מכל רחבי הארץ, ואנחנו באמת מאחלים לכולם שנת לימודים פוריה ומענה ומוצלחת, ושמחים שיכולנו לסייע לאלפי משפחות
בכל הארץ. טוב, הנה עוד סיבה למה חשוב שיש בית משפט, וכמה חשוב שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, ונדמה לי שאין צודקת ממנה. עורך הדין עידן שחם, שמייצג את המשפחות העותרות, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה לך, תודה רבה,
להתראות. שלום, פרסומות. טוב, עכשיו נדבר על נדלן, הרכבת הקלה, והנדלן, איך זה ישדרג, ישפר, ייקר את מחירי הנדלן שסמוכים לרכבות קלות, למטרו, אנחנו יודעים איך זה עובד בחול. מצטרפת אלינו נחמה בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, שלום נחמה.
שלום, שלום.
שלום, שלום. טוב, אז בואו נדבר על אזורים. אנחנו יודעים על כל העבודות שמתקיימות באזורים של גוש דן. את לא יכולה לעבור כמעט ממקום למקום, אבל כל הזמן מבטיחים לנו, רגע, זה ייגמר, והמחירים יזנקו בעוד 20-30%. שימי אותנו רגע, תמקמי אותנו.
תראי, אין ספק שלפיתוח של הרכבת הקלה יש השפעה משמעותית על המחירים. בהחלט עליית המחירים התחילה עוד כשהיה ידוע שהרכבת אמורה לעבור במקומות שהיא עוברת בהם, וכמובן שככל שזה מתקדם, עכשיו הקו האדום כידוע לנו נפתח, ככל שזה מתקדם העלייה בהחלט ממשיכה. אני חושבת רק שחשוב לתת את הדעת גם על ההבחנה בין קו ראשון לקווים לקו השני ואלה שאחריו.
כלומר, מה את קוראת קו ראשון, זה שנמצא על הרחוב ממש?
זהו, בדיוק, עליית המחירים בקו הראשון, אם בכלל, היא הרבה יותר מתונה. הרי רכבת מביאה כמובן את הנגישות ואת שיפור הנגישות לאזור שלה ומגיעה, וזה בהחלט גורם חיובי שמשפיע על המחירים לטובה, אין ספק. אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים שיש את הקו הראשון, שגם משלם מחיר, הוא נפגע. תראי, אני לא מדברת על השנים הארוכות של העבודות, שבהם באמת אותם תושבים שגרים בצמוד לקו,
נכון, וסבלו, ללא ספק, ללא ספק,
כן,
נכון.
אבל, גם עכשיו, כשהרכבת כבר מוכנה ונוסעת,
בקטע מסוים מאוד, רק בקו אחד.
נכון. עדיין, כמובן שנדברת רק על מקומות שבהם הפעילות של הרכבת מורגשת, מקומות שהיא תתה קרקעית או פחות מורגשת, אז מן הסתם הפעילות היא הרבה יותר נמוכה. אבל צריך לעשות את ההבחנה בין קו ראשון לגבין הקווים האחרים, משום שלפעמים יש השפעות לא נעימות.
כמו?
הקו הראשון שמאזנות את עליית השווי.
כמו נחמה? מה?
כמו בכל זאת מטרדים שנובעים מעצם העובדה שעוברת הרכבת ליד הבית, מטרדי רעש, מטרדי קהל... שנאסף בתחנות.
כן, יש רעש. כלומר, את אומרת שהרחובות הצדדיים, למשל, נגיד, יהיו שווים יותר, זאת אומרת, הנדלן שם יהיה שווה יותר מאשר רחוב ראשי, שרכבת עוברת דרכו, ותחנות, ואנשים.
כן, אם כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, אם הוא היה מעדיף דירה שממש יושבת על הרכבת, או דירה ברחוב המקביל, אני מניחה שכולנו היינו מעדיפים את הרחוב המקביל, כי... שם אנחנו יותר בטוחים באמת, שלא נהיה מושפעים.
בואי נדבר רגע, נחמה בוגין, על מחירים, כלומר, במחירים, באחוזים. נגיד היום, ואנחנו עדיין לא במרכז תל אביב, במקומות הכי יקרים, פתח תקווה, בת ים, איך זה משדרג אותם?
כן, בהחלט. עשינו כאן איזושהי בדיקה, למשל, של... עליית המחירים משנת 2015, שעד פחות או יותר... התחילה הפעילות הידוע שאמור לעבור את הרכבת עד לאחרונה, עד ל-2023, אפשר לראות עליית מחירים מאוד משמעותית, למשל באזור פתח תקווה, באזור התחנות, עלייה של אפילו עד 50%
במחירי הדירות
בתקופה הזאת.
וואו.
כמובן שאנחנו מדברים על תקופה לא מבוטלת של בערך 8 שנים,
כן, ברור.
שהייתה כמובן עליית מחירים כללית,
נכון.
פשוט, אבל עדיין רואים שכאן, עלייה יותר גבוהה, בבת ים גם הייתה עלייה מאוד משמעותית.
כן, במהלך יפו, כל השנים האלה. עכשיו אני רואה, נכון, גם יפו. כן. אני רוצה לשאול אותך, נכון. למשל, באזור במרכז תל אביב, באזור נגיד מבוקש מאוד, אם את רוצה למכור נכון. דירה, כשהרכבת, עבודות הרכבת עדיין מתבצעות, האם את מתמחרת נכון. כבר את מה שיהיה בעוד 2, 3, 4?
בהחלט, בוודאי. שידוע שעוד לפני שהעבודות מתבצעות, השוק מתמחר את העובדה שתעבור רכבת עד מהיום שהיא מתוכננת. ברגע כן. שאושרה תוכנית שמתווה רכבת, למרות שאף פעם אנחנו לא יודעים מתי התוכנית הזאת עושה לפועל, כי לרוב יש עיכובים ואני עדינה.
כן, ברור.
אבל בכל זאת, עצם העובדה שרכבת מתוכננת כבר מקפיצה מחירים, התחלת עבודות משפיעה שוב לשני הכיוונים, פעם אחת אנחנו יודעים ש... מתי שזה יגיע, ופעם שנייה אנחנו סובלים מכל התקופה
כן,
של ההקמה.
אוקיי.
אי אפשר להזכיר במחירים סבירים באותו זמן.
נדמה לי ש... כן, לגמרי. נדמה לי שעוד נשוב ונדבר, כי זה תמיד מרתק.
סביר להניח, סביר להניח.
נחמה כן. בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין. תודה רבה, נחמה.
תודה לך.
שלום, שלום, להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, משרד התרבות והספורט מפרסם לאחרונה ביטול או מבטל את תוכנית רוח התרבות, מה שפעם קראנו סל תרבות, שבמסגרתה של התוכנית היא מתקצבת אירועי תרבות מגוונים בכל הארץ, ואנחנו רוצים לבדוק איך זה ישפיע על מוסדות תרבות, למשל, כמו תיאטרון חיפה, שהוא מוסד ותיק, גדול, שבעצמו מייצר תרבות. ניצה בן צבי, מנהלת תיאטרון חיפה, שלום ניצה.
שלום וברכה.
איך זה משפיע עליכם, למשל, באופן ישיר, הדבר הזה?
מאוד פשוט. תחשבי שאת נוסעת ברכב במהירות של 100 קמ"ש, ויש לך עצירה פתאומית, אבל בלימה פתאומית.
כן, זה קרה קצת ברכבת, עד שזה התחיל לנסוע כמו שצריך.
ממש. כי בסופו של דבר, עונת המינויים, עונת התיאטרון, התיאטרון שלנו מפיץ את הצגותיו ברחבי הארץ. בעיקר לערים ביישובים בפריפריה, גם למרכז הארץ, אבל בעיקר למעלות, לנהריה, ולעין גדי, ולמעלה אדומים.
ברור, אני רוצה להבין רגע, ניצה בן צבי, מה שמשרד התרבות אומר, שעכשיו הוא יחליט אם להזמין ממך הצגה, או את לא תוכלי לשווק אותה, או איך זה יעבוד עם ההחלטה.
אין לנו מושג, מבטלים תוכנית בלי להציע תוכנית חדשה, שזה עוד יותר חמור.
כי המשרד אומר, אז בואי תשמעי מה הם אומרים שם, ובטח את מכירה את זה. החלטת המשרד להפסיק לאלתר התוכנית רוח תרבות, הנה המרכיב המרכזי בתוכנית המוצהרת של השר להשתלט על הפצת מופעי תרבות בפריפריה, ולקבוע בעצמו את התכנים אשר יוצגו ברחבי הארץ. בדיוק על זה שאלתי אותך. כלומר,
אם זו המגמה, לא ברור לי איך מסיצים תרבות בפריפריה כשגורם אחד מרכזי שולט בתכנים.
קיבלתם הודעה על זה בכלל? קיבלתם או שככה?
לא קיבלנו שום דבר. כתבו לנו שעוצרים את הפעילות, ולקראת נובמבר יציגו לנו את התוכנית החדשה, כמובן בהתייעצות איתנו, אבל כרגע אין לנו מושג מה התוכנית החדשה. כאשר אני, ההצגות שלי כבר מסובבות ברחבי הארץ, וחלי תרבות אמורים לפרסם אותם לקהל המינויים שלהם, עונת המינויים נפתחת באוקטובר, וחל תרבות צריך לחתום מולי שהוא רכש את ההצגה. היום כל השחקנים שלי מחכים בעול, אני לא בטוחה שההצגות האלה יתקיימו.
תגידי, מה הנזק הכלכלי העתידי שאת יכולה להעריך, או שטיפה קשה לך כשאת עוד לא יודעת מה קורה?
קודם כל, לא יודעת מה קורה. יכול להיות שהתוכנית בסופו של דבר, כל הפעילות התיאטרונית שהוצגה היום בפריפריה, תמשיך להתקיים. זו התקווה שלנו, כי תיאטרון שפועל תחת קריטיונים של איכות ואומנות ובחינה, למה להפסיק את הפעילות שלו?
כן.
למה להפסיק פעילות של התיאטרון בישראל, תיאטרון יוצר במדינת ישראל שהוא נתמך על ידי משרד התרבות?
אולי לא תמיד משרד התרבות והשר שעומד בראשו מזדהה עם מה שהתיאטראות מציגים למשל, אולי רוצים איזה צנזורה קטנה או גדולה יותר?
ממתי שר תרבות צריך להזדהות עם יצירת הזו או אחרת? אני שואלת שאלה, לא עושה לי החליל לפגוע במרבה שפה, עכשיו צריך להכתיב לנו מדיניות.
כן.
קריטריון היא לדאוג שבאמת התרבות תופעת, לוודא שבאמת לא מפעילים את היישובים, לוודא שהצגות מגיעות ברמת איכות גבוהה, ואנחנו נאמנים להפקות.
לא, השאלה ששאלתי, את יודעת, היא לא באה מחלל ריק. כלומר, כנראה שאתם באיזשהו מקום חוששים שאולי רוצים לייצר את צעדיכם פה.
זה חמור מאוד. חמור מאוד, אם זו המגמה, זו מגמה שאסור שתקרה. פה היה ולא נברא דבר כזה, לא יקרה דבר כזה.
מה תעשו?
את מתארת לעצמך שמוסדות שמפרנסים אלפי שחקנים יעצרו פתאום ולא יתקיימו? בגלל שבסופו של דבר כל המנגנון הזה עובד כך שאנחנו מופיעים בכל הארץ. זה המודל העסקי של התיאטרון הישראלי.
זה עלול להביא לפיתורים, זה עלול
כל העשייה התרבותית בארץ, כל היצירה התרבותית בארץ תיעצר, כי התיאטרון הוא תשתית משמעותית לפיתוח היצירה בישראל. מוזיקאים ויוצרים ומחול וכורגרפיה, הכל, זה הבסיס.
טוב, אנחנו
התיאטרון הוא הבסיס של היצירה בארץ.
זה נכון. אנחנו
והיצירה הזאת תיעצר פתאום.
אנחנו נמתין בסבלנות לראות מה התוכנית המפורטת של שר החינוך והמשרד.
בהחלט.
ונרצה לשוב עלייך ולראות.
אבל כנראה סכנה מרחפת.
כן, זה נשמע ככה חשוד בשלב הזה.
אני מקווה שאתבדה.
כן, מנהלת תיאטרון חיפה. תודה רבה, ניצה. שלום, שלום. חזרנו, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אהלן, אמיר.
אהלן, ענת. אחר צהריים טובים.
אחר צהריים מצוינים. מה קורה היום?
היום הבורסה, לפחות המדדים הראשיים שלה, 35, 90, מדד הבנקים, עולים עליות קלות, בין עשירית לשלוש עשיריות.
במחזור קטן?
מחזור קטן, פחות מחצי מיליארד שקל. זה פשוט כל פעם מחדש מדהים לראות איך, במיוחד גם באוגוסט, יום ראשון הוא יום כמעט זניח במסחר בשוק ההון בתל אביב.
אולי כדאי להתחיל מיום שני.
לגמרי, דיברו על זה.
נכון, אני סתם שואלת.
כי ממילא השווקים בחול סגורים ביום ראשון, אז להתאים את עצמנו ליום לחוץ לארץ.
בדיוק.
בכל מקרה, מחזור נמוך, עליות שערים בכמעט רוב המדדים, עליות מתונות, חוץ מהביטוח, חברות הביטוח שעולות באחוז אחד, זה ככה עלייה יותר בולטת, ומצד שני, מאות הגז והנפט שהן יורדות באחוז.
אוקיי, הסיפור זה הדולר, שהיום לא נסחר, הסיפור הוא הדולר, אבל אתה יודע, כבר לא רואים, כלומר, לא רואים את התקרה, וזה הסיפור המדאיג אולי, או שלא, נסה להסביר לי.
יש, כמו כל דבר, שני צדדים למטבע, מצד אחד דולר ב-3.80, בסוף השבוע זה 3.79, שאגב זה שיא של 5 שנים, גם מול היורו. שקל מול היורו, שקל מול הדולר, קיבל פיחות של, שמביא אותו לצי של 5 שנים, לא ראינו מספרים שערי חליפין כאלה, והשאלה היא מדוע, איך יכול להיות שמדינה שיש לה נתוני סחר, עודף במאזן השוטף, יתרות מטבע, יצוא כל כך חזק, פתאום השקל והמטבע שנהיה כל כך חלש.
זה איזשהו חוסר אמון בכלכלה הישראלית?
Yeah, יש, אין שום ספק שיש גם בנושא הזה איזשהו השפעה, והשפעה אולי לא קטנה. ומצד שני, ויש תמיד צד שני, רוב המשק הישראלי יצואן, גם בגז ובנפט, וגם בביטחוני, וגם בהייטק, ולכן כל היצואנים מכניסים יותר שקלים היום. אז זה עושה להם טוב. זאת אומרת, איפה יהיה המקום הגרוע?
אין להם ברירה, כי זה...
יעלה לנו יותר, לקנות בדברים בחוץ לארץ, כי השקל יותר חלש.
זה לא רק אם אתה נוסע לטייל בניו יורק, אתה משלם יותר. החיים יותר יקרים, הכל יותר יקר. והשקל מאבד מרקו, אז?
נכון, אז הציבור הישראלי משלם יותר. שואלים מה התמסורת, כמה זה יעשה אינפלציה פה? הערכות של בנק ישראל ושל המומחים, די... באחידות דעים שאין כמעט תמסורת של הדולר, היא נמוכה, 10%. אבל גם זה, משהו שימנע מירידת אינפלציה ברורה, שתביא את הנגיד להתחיל לחשוב על הורדות ריבית. ולכן, הריבית לא תרד, זה כן משפיע.
נעצור כאן ונמשיך. אמיר אייל, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אילי קונפלד בדיגיטל, דוד זבולוני, עינב אורגד ואליעזר בן יהודה, בן כספית ואריאל דן, שלום חברים.
שלום ענת, שלום.
קחו את זה מכאן, גזלתי לכם 15 שניות, בבקשה.
זה מתחיל להיות דפוס פעולה, אבל אני קצת...
תודה רבה. אני אשתדל.
זה מהפכה שידורית.
אני... טוב.
בסדר.
לא אמרתי כלום.
תודה רבה. תודה רבה. נסיעה טובה.